מה קורה? אנשים, אנחנו בעוד פרק של מפתחים מחוץ לקופסה, ואיתי שוב האחד והיחיד, שחר פולק.
דותן! מה קורה?
וואלה, הכל בסדר?
התגעגעתי.
איזה כיף לשמוע כל פעם שהתגעגעת, זה מרגש אותי באופן אישי.
אני שמח, כי זה מוכוון אישית אליך.
אני יודע, אני באמת יודע.
זה היה מאוד מפדח, אם סתם הייתי אומר, התגעגעתי כללי שזרוק אותו באוויר.
לגמרי, ממש לגמרי. טוב, אז על מה אנחנו מדברים היום, שחר?
היום פרק טיפ-טיפון שונה, טיפ-טיפון מיוחד, אני לא מתבייש להגיד. אני רוצה אבל כדי שנוכל לפתוח את הפרק, לשאול אותך שאלה, דותן.
שאל.
מה משותף?
בן.
בן.
כן.
בין בית חולים.
בית חולים.
חברת ביטוח.
חברת ביטוח.
ומלון באוסטריה.
מלון באוסטריה או באוסטריה?
אוסטריה.
וואו, שנייה, אני צריך לענות עכשיו, אני יכול לשלוח את זה באימייל?
עכשיו, תן לי, אין לי בראש.
באמת שאני לא יודע.
אז אולי נשאל פה את סגי.
סגי? היי, הנה סגי שמאי. שמאי?
שמאי, שמאי.
שמאי או שמאי? זה שאלה טובה.
תלוי אם זה כשאני משחק כדורגל או לא משחק כדורגל.
עכשיו, זאת תשובה, זאת תשובה, צעמתי.
אז מה הקשר ביניהם, סגי?
אז הקשר זה איזשהו נושא די כאוב, שנקרא ransomware. חבורה של אנשים לא כל כך נחמדים, הצליחו בצורה כזו או אחרת לקבל גישה לתוך הרשת של המלון, של בית החולים.
חברת הביטוח?
חברת הביטוח גם, וברגע שהם היו בפנים, הם יכלו לעשות כל מה שהם רוצים. במקרה של חברת הביטוח התחילו לשתות המון המון דאטה, תמונות, סיסמאות, מספרי טלפון, ולסחוט את החברה. מקרים אחרים הם פשוט נועלים, מצפינים את הדיסקים של החברות האלה, את הדאטה של החברות האלה, ומשחררים את הקי על מנת לעשות את ה-de-encryption, את ה-decryption, תמורת כסף. זה רנסומר.
אתה יודע מה, זה נשמע לי אחלה דרך, אני קורא את התחת בעבודה, ותחת זה מה שיכולתי לעשות כדי לעשות כסף, לא? נשמע יותר קל.
אם אתה הולך לעולם של הנוכלות, אז כן, זה לא חוקי.
סך הכל, בסוף היום אני נוכל.
אוקיי, אז פרק חדש של נוכלים מחוץ לקופסה יוצא לדרך, אנחנו
מתחילים.
אוקיי, אז ransomware,
תעברת לי את זה.
כופר. מה זה אומר? אולי סגי יסביר לנו מה זה אומר.
אוקיי, אז ransomware זה כאשר bad actor, מישהו נוכל, מגיע ובעצם משתלט לך על הדאטה שלך, על השרתים שלך, על כל מה שיש לך פנימית בתוך הארגון, משתלט עליו בצורה כזו שאתה לא יכול לתפעל אותו. וכדי שהוא ישחרר לך את זה, כל מה שהוא צריך לעשות כדי לשחרר לך את זה, זה לתת לך את הקי, הוא דורש כופר. הכופר הזה מגיע היום בצורת ביטקוין, או איזשהו קריפטו קוין אחר, והרנסומוור יכול להופיע בכל מיני פלייבורים. אחד הפלייבור, בעצם אחד הדוגמאות הכי קלאסיות, זה בוא נצפין לך את כל הדאטה, וכדי שאני אעשה לו את
הדקריפט, כאילו?
כן, הוא עושה לך את האנקריפט, אתה לא יכול לגשת לדאטה שלך, כדי לגשת, להיות מסוגל לגשת אליו, הוא נותן לך את המפתח כדי לעשות את ה...
אז אני אשאל כבר שאלה מקדימה, שאולי לא ככה קשורה ישירות לנושא, אבל איך הוא בכלל, איך אותו הקר, שיכול להיות שזה צוות, יכול להיות שזה סתם בן אדם שיושב במרתף, איך הוא הגיע בכלל איך הוא הגיע למצב שהוא יכול לשתות את המידע הזה?
אז קודם כל, הרוב זה צוות, זה לא בן אדם שיושב במרתף, זה אופרציה, זה דורש אנשים עם ידע וניסיון.
אני רק אגיד שאנחנו בתור ילדים, אני לא כך ממקורות זרים שמעתי, בתור ילדים, היה לנו אשכרה תוכנות עם סקריפטים, שהיו באים ומתחילים להריץ סיסמאות בברוט פורס על כל מיני שרתים, גם זו דרך. אני just saying.
רק אני רק אסכן מה שאמרת, השמועה אומרת שבתור ילדים, זאת אומרת, שמעת שבתור ילדים היה לכם תוכנות.
בדיוק.
אחלה שמועה.
מצוין. ממקורות זרים.
הבנתי, אוקיי.
סליחה.
עכשיו, לפי מקורות זרים, אני אגלה לכם עוד סוד, הם לא באמת לובשים קפוצ'ון והודי כשהם עושים את ההאק שלהם.
משקפי שמש, אבל לא קפוצ'ון ולא הודי, זה יפה.
רגע, אז שנייה, ובכל זאת, מה הם עושים? זאת אומרת, יושבים עכשיו הצוות הזה, ואיך הם מצליחים להגיע לאותה נקודה? זאת אומרת, אנחנו כבר הגענו לסוף של, אוקיי, אני...
נכון, ברגע, הסוף, כמו שאתה מגדיר את זה, ברגע שאותו האקר כבר הצליח לגשת לתוך הרשת של אותו ארגון, בין אם זה חברת רכב, בית מלון, חברת ביטוח, מה שזה לא יהיה.
או סוני.
או סוני.
איך נדבר להם?
האתגר הגדול באמת זה איך אנחנו, או הם, מצליחים לקבל גישה באמת לתוך אותה רשת של הארגון. ברגע שהגיעו לרשת, הכל חשוף בפניהם, והם יכולים לעשות מה שבא להם. זה המטרה שלנו כארגוני הבטחת מידע, למנוע את הגישה הזאת פנימה. הרבה יותר קל לך למנוע את הפריצות לפני שהן מתרחשות. ולא...
כן, אתה אומר כאילו, עדיף לי לא להיפצע ואז לנסות לתקן את זה, עדיף לי לא להיפצע מראש.
משהו כזה, כן. כן. עדיף לך לא לתת לווירוס להיכנס פנימה, מאשר לתת לו להיכנס פנימה ואז להתחיל למעט הגוף שלך בתרופות.
איך בפועל מצליחים להשיג את האקסס לשרתים?
במגוון דרכים. קודם כל יש את הגורם האנושי, זה כמו בכל דבר אחר, אחד הגורמים הראשיים לזה.
זה אנושי לטעות, זה אלוהי לסלוח.
תודה לך, okay. שחר.
ההאקרים שלוקחים את הרנסומוור לא יבקשו ממך סליחה, הם פשוט יבקשו ממך כסף. אז אם אתה לא רוצה לשלם את הרנסומוור, אז אתה צריך... לא לטעות בכל מה שקשור בזה.
שטעויות כגון, בוא נזרוק סתם שאנשים כאילו יבינו איך הם מדברים.
אז הדוגמה, אחת הדוגמאות הקלאסיות באחת הגרסאות המוקדמות של וורדפרס, שהדיפולט פאסוורד ויוזרנם, זה היה אדמין אדמין, אנשים עלו לפרודקשן ולא
לא שינו את זה.
ככה יכולת להיכנס למערכת ניהול שלהם ולשתות להם את כל הדאטה.
אני כן אגיד שכאילו אתה רואה את זה גם בהרבה מאוד ארגונים, שהרבה פעמים כאילו אם אתה מצליח להגיע, אתה יודע מה הנטוורק, אתה יודע איזה ראוטר יש להם, הרבה פעמים לא משנים את הסיסמה הדפולטיבית של הראוטר, אתה יכול להיכנס ממש לתוך האדמין של הראוטר, אם אתה נכנס ללוקל הוסט, וככה אנשים מקבלים גישה לנטוורק פנימי בתוך ארגונים, זה אומר שאתה כן צריך קרבה פיזית, אבל זה גם אחת מהדרכים שהרבה פעמים משיגים דברים כאלה.
נכון.
דוגמה נוספת?
דוגמה נוספת זה שאתה משתמש באיזה שהם שירותים, תוכנה, חומרה, שהם לא, מה שאנחנו קוראים לזה בעולם, תוכנה, מפוצ'פצ'ים, גרסאות ישנות.
מפוצ'פצ'ים, אהבתי.
מפוצ'פצ'ים, מהמילה פאץ'. גרסאות ישנות.
כאילו כל מיני דברים שהם כבר דפריקייטד והמשכתי להשתמש, כאילו סתם דוגמה, אם השתמשתי בנוד, ולא השתמשתי כאילו, השתמשתי באיזה גרסה נוד 10, שכבר היא לא נתמכת.
היא לא נתמכת, יש עליה נון...
וורנביליטיז כאילו.
נון וורנביליטיז.
כן, זה אחד... נכון, אחד, אנחנו עובדים לדוגמה עם ווייט סורס, שבעצם נותן לנו...
יושבים איתי בבניין, חבר'ה חמודים.
נכון, אמרת לי. אבל יש עוד, אגב, נקראים עכשיו מנט או משהו כזה, משנו את השם שלהם, אני חושב, לא משנה. ואנחנו, לפני כל גרסה, אנחנו צריכים הרי לשחרר, אתה מקבל את ה-vulnerabilities ואת ה-license, ובעיקר vulnerabilities, אתה מקבל גם כאילו פתרונות אפשריים, וב-90% אתה רואה, הוא אומר לך, upgrade the latest version, כאילו. וזה באמת דוגמה קלאסית לאיך אפשר להיות פגיע. עוד דוגמה כזאת או אחרת?
נכון, אז באמת דיברנו על Node. Node זה מגיע מעולם התוכנה, אתה יכול גם לראות יותר למטה, לעולם מערכת הפעלה, אתה יכול להריץ גרסת Windows, שהיא כבר לא מעודכנת, או שיש עליה איזשהו נון vulnerability, ועדיין לא דאגת לשדרג.
תגיד, מה שהיה עכשיו, כאילו סתם דוגמה, לפני כמה חודשים, שהיה את עם הלוגר של Java, זה גם
Log4j,
כן, ל-vulnerability קראו Log4shell,
נכון,
כי בעצם מה שיכולת לעשות זה על ידי URL injection להריץ איזשהו command, כל command שאתה רוצה על בתוך ה-log4j, שבעצם רץ בתוך השרת שלך, ככה שאם השירות הזה היה חשוף יכולת כאטאקר לקבל גישה מלאה לתוך של פנימי בתוך השרת שלך.
אגב, תראו כמה זה פשוט, זה שירות לוגים, כאילו זה
שירות לוגים הכי נפוץ, לא יודע אם הכי, אבל בין הנפוצים
בעולם.
זאת אומרת, לא תגיד איזה, אתה יודע, איזה משהו מתוחכם שאתה צריך את זה בקוד שלך, פשוט לוגים שהוא הכי שכיח היום בעולם הג'אווה.
יותר מזה, גם אם אתה לא משתמש בו ישירות, ככל הנראה השתמשת באיזשהו שירות.
שזה הסרט פארטי שלו, כן.
אז אומר, כל אתה יודע שמשהו הולך להיכתב ללוג? אז בגדול יכולתי לשלוח לשם פקודה, אפילו אם זה היה, לא יודע, אפילו פורם של HTML שאני ממלא, ואני יודע מאחורי הקלעים שזה מתי שהוא הולך להיכתב לאיזה שרת בג'אווה, וזה הולך להריץ הפקודה הזאת.
זה הולך להריץ הפקודה הזאת, וככה תוקף יכול היה מרחוק להשתלט על השרת שלך, ומשם כבר...
השמיים הם הגבול.
אוקיי, מדהים.
לא נעים.
אז ראינו כמה הגורם האנושי, רק זה, כל זה מה שראינו פה, זה היה הגורם האנושי?
למה? אני חושב שזה עוד לא, לפני הגורם האנושי, כאילו הגורם האנושי, אני הייתי יותר מצפה שזה יהיה כל מיני דברים, כמו השתמשת בסיסמה נורא חלשה, או דחפת דברים שלא היית צריך לתוך איזה גיט רפוזיטורי, כאילו כמה פעמים כבר שמעת על זה ש... פרצו לאנשים כי הם שמו בתוך איזה פאבליק ריפו, הם שמו שם את המפתחות של הסיקרט שלהם, של AWS או כל מיני.
נפוץ מאוד.
הגורם האנושי אגב מתקשר
לפישינג וכאלה.
פישינג, בדיוק, קוראים לזה נושא קצת גדול יותר שנקרא social engineering. הם הרבה פעמים מנסו כדי לחדור לחברה מסוימת, הם מנסו לעשות את זה דרך העובדים. ינסו, יטרגטו אותם, למשל על ידי לינקדאין, יראו מי האנשי תמיכה, אנשי דב-אופס, שבדרך כלל להם יש יותר access level יותר גבוה, ינסו לטרגט אותם, ינסו לשלוח להם מיילים, הודעות, לפני כמה ימים אפילו אצלנו בחברה, אנשים התחילו לקבל SMS'ים לטלפון שלהם, צריך לדעת פשוט לא לענות למה שאתה לא מכיר, יש עוד כל מיני practices, צריך לדעת איך להתגונן מהדברים האלה.
יש מספיק אתרים, אני יצא לי לעבוד עם OSINT בעבר, ואחד מה, OSINT זה Open Source Intelligence, ואחד מהדברים שיש לך זה כל מיני אתרים כמו People ודברים כאלה, שכאילו אתה יכול לבוא לתת שם של בן אדם או אימייל או כל פריט מידע שאתה רוצה, ואז הוא נותן לך את כל הפרטים של המידע שהם אספו בעצמם מכל מיני אתרי אינטרנט. ואחד מהדברים האלה שאני נגיד כאילו הייתי בהלם שמצאתי את כל הפרטים, כל הכתובות מגורים שלי כשגרתי בארצות הברית, קיבלתי את הספרות האחרונות של הכרטיס אשראי שלי, קיבלתי כל מיני פרטים כאלה עליי כשאני חיפש את עצמי. אז אני רק אגיד, ואני עוד לכאורה מרגיש שאני בן אדם שיחסית שומר על על הדאטה שלו.
לכאורה.
אני אתן לך עוד משהו אפילו קצת יותר מזה, יש אתר שנקרא Have I Been Hacked? או Have I Been Pwned? אתה מכניס את האימייל שלך, והוא נותן לך רשימה של כל הבריצ'ים שבהם כתובת האימייל שלך זלגה. אז מומלץ מדי פעם לבדוק.
אולי חשוב להגיד שאם נכנסת לאתר הזה, והוא מבקש לך פרטים אישיים, כנראה מישהו עשה פישינג לאתר הזה, ופורץ לך בזה הרגע. כן, מאוד מילה שחר לפני ש...
כן, אני רוצה לספר על פרצת הבטחה שגם הייתה כאילו... די מפורסמת ב-iOS, והם פתרו אותה לפני שנה או שנתיים, שבעצם היו שולחים לך לינק, כהודעת SMS, ומה שהאייפון שלך היה מנסה לעשות, הוא היה באופן אוטומטי, מנסה לגש למידע, בדף הזה, סליחה, ולשלוף את המטה דאטה, כמו את ה, אתה יודע, את המטה טקסט, ואת האופן גרף, וכל מיני דברים כאלה, והם הצליחו להריץ קוד שהיה רץ לך על המכשיר ונותן המון פרטים שלך מהמכשיר בלי שאתה אי פעם אפילו היית צריך ללחוץ על הלינק ולפתוח אותו, רק על ידי זה שהאייפון ניגש להחזר מטה דאטה.
אוקיי, אז איך אנחנו נמנעים מהמצבים האלה?
המצבים הקשים באמת מגיעים ברגע שמישהו הצליח איכשהו להיכנס, איכשהו לקבל את הרשאות הגישה פנימה לתוך הרשת שלך.
היה מקרה מפורסם של סוני לפני כמה שנים, לא זוכר את כל הפרטים by heart, אבל כאילו אחד מהדברים שקרו, הצליחו להגיע לסרטים שעוד לא הוציאו אותם החוצה והדליפו סרטים שלמים החוצה, הצליחו להגיע לשכר ששחקנים קיבלו על סרטים, הדליפו את זה החוצה, ואז גם הייתה איזו צעקה מאוד גדולה בהוליווד שפתאום ראו ששחקניות נשים קיבלו שכר משמעותית פחות טוב מגברים, כאילו זה היה פה איזה הד תודעתי מאוד מאוד גדול שנוצר בגלל הדבר הזה, אז אולי באמת אפשר...
נכון, ואחת הבעיות פה שאתה, כמו שאתה רואה זה שאתה מצליח כן לגשת לחדור לנטוורק לאיזשהו שירות אחד, ומשם להתפשט הלאה לעוד ועוד שירותים, כי כמו שאתה מתאר את זה, השירות של התשלומים והשכר לא צריך להיות קשור כהוא זה לשרת ששם יושבים כל הסרטים שלך. ופה נכנס לעניין איזשהו קונספט שאנחנו בטווינגט עובדים עליו, לא אנחנו המצאנו אותו, נקרא Zero Trust, וZero Trust זה איזושהי הסתכלות שונה על הרשת שלך.
כאילו פרט ל-VPN אם אתה מתכוון, שכאילו אתה עכשיו, בלי קשר, כאילו אתה אומר אני צריך שיהיה לי VPN, או לחילופין אני יכול להשתמש באיזה שירות של Zero Trust.
נכון. זה... נכון. אז VPN זה מוצר, ארכיטקטורה שנוצרה די מזמן, נוצרה אי שם בשנות ה-90, והיא נוצרה לעולם הישן, עולם שבו כולם מגיעים למשרד, מסתכלים אנשי ה-IT, מסתכלים על הרשת שלנו כעל פרימטר, בעצם כל מה שיש בפנים רשאי להגיע לכל מקום מבחינת הגישה.
כאילו ברגע שאתה אומר יש לך שער מאוד גדול, אם הצלחתי לעבור את השער הזה, אז עכשיו אני כבר בפנים, בתוך הטירה הזאת, ואז אני יכול לגשת לכל החדרים.
נכון. בעולם היומי אין לנו שער אחד, יש לנו המון המון שערים. שער יכול להיות המשרד שלי בבית, יכול להיות בית קפה, יכול להיות אם אני דיגיטל נומד ועובד בחול. יש המון המון צורות לאותם השערים, ואני כבר לא יכול להגדיר את המבצר שלי כפרימטר. Okay. מעבר לזה, לא, גם בתוך המבצר שלי, יש לי ישויות שונות, שהן לא בהכרח צריכות להכיר ולתקשר אחד עם השני.
אוקיי, אז כאילו בעצם אתה אומר שאם לפני זה, נגיד כשהיה לנו את ה-VPN הקלאסי, אז היה לי שער.
והיה, עדיין יש.
ועדיין יש, אני עדיין משתמש ב-VPNים. אגב, כך אני גולש ומשיג סדרות מחול, סתם, just saying. הכל לג'יט.
כן, לג'יט לגמרי.
לא, ככה גם עושים קניות בחול, וזה יוצא הרבה יותר זול, just saying.
קניות?
קניות, בטח. יש לך המון אתרים שהמבצעים באתר האמריקאי הרבה יותר טובים מהאתר הבינלאומי. ואז אתה רק שם את הכתובת שלך כשאתה שולח את זה, או שם לך כתובת בארצות הברית ושולח.
עד כאן, בינת הטיפים של שחר.
בכל מקרה, אז אנחנו כן אומרים שבמקום שער אחד גדול, עכשיו יש לך הרבה מאוד דלתות, כאילו זה לא משנה שגם אם הצלחתי לפרוץ איזה חלק מסוים בשירות, נגיד, הצלחתי להגיע לסרטים, לא יודע, ל-S3 שלהם, שאיפה שהסרטים נמצאים, זה לא אומר שעכשיו יהיה לי גישה לסרוויס של התשלומים, או שיהיה לי סרוויס של העובדים, או כל דבר אחר כזה, נכון? זה מה שאנחנו אומרים?
לגמרי.
אוקיי, קול. עשית לי קצת סדר.
אוקיי, אז סגי, תסביר לנו, Zero Trust, איך זה עובד בעצם, מה ההבדל בין, אולי ארכיטקטונית בין זה ל-VPN?
אז כמו שאמרתי, ב-Zero Trust, כשמו כן הוא, אני לא סומך על שום דבר, גם ברגע שמישהו נכנס, אני לא סומך עליו, ואני כל הזמן צריך לוודא שהוא אכן הוא.
כאילו כבדהו וחשדהו.
בדיוק.
הבאתי את העברות, הבאתי עברות פה.
בדיוק. ואם מישהו שהוא מזדהה כסגי מצליח לגשת לשרת הסרטים, אם הוא עדיין ממשיך להזדהות כסגי, זה לא אומר בהכרח שאני יכול לתת לו גישה לשרת התשלומים. וזה משהו שהזירו טראסט מאפשר לנו לעשות, על ידי זה שרמת הגרנולריות היא הרבה יותר מדויקת.
אז ההזדהות הראשונית היא על סמך, על מה? על IP?
אז לרוב זה על סמך IP אדרס. אתה יכול גם כן, במרבית ה-VPNים יש גם כן את האופציה של סוג של הזדהות. ההזדהות היא פנימית של אותו VPN, ואחרי שאתה עובר את האותנטיקציה, ה-VPN מאשר
שאתה
זה אתה, ואז אתה יכול לגשת...
נכון, ואז בעצם נכנסת, אבל פה נכנס השוני בזירו טראסט.
נכון, אז בזירו טראסט אתה לא נכנס לתוך אותו פרימטר. יש לך, במקום רשת אחת גדולה, יש לך הרבה מיני רשתות. אתה יכול לייצר את זה אגב גם עם VPNים, אבל זה הרבה יותר קשה לנהל את זה. היום העולם עובר אוקיי, לא כל העולם, אבל אנחנו רואים את המודל של מייקרו סרוויסס נפוץ כמעט בכל מקום. תאר לך שאתה רוצה לתת access level, יש לך צוות שמתעסק במייקרו סרוויס A של תשלומים, צוות אחר שמתעסק במייקרו סרוויס של יוזרים, כל אחד אתה רוצה שיהיה לו את הדאטאבייס שלו ואת הרשאות הגישה שלו, אתה לא רוצה בין צוותים שונים את אותם הרשאות הגישה.
לכן... יש לך כל מיני תפקידים של רולים, כאילו יש לך כל מיני מערכות שמאפשרות לך לשים רולים, ואז אפילו לאותו שירות אתה יכול שיהיה רולים שונים, זה לא רק אותו דבר.
נכון, אבל אוקיי, ההבדל בין רולים ב-VPN הקלאסי לבין רולים בעולם ה-Zero Trust, זה ש ב-VPN הקלאסי קיבלת את הגישה שלך.
נכון.
כשקיבלת את הגישה שלך,
ברמה אפליקטיבית אתה חוסם אותו.
בדיוק. אתה מאפשר לו מבחינת שתית התקשורת, מבחינת ממש ה-TCP layer, אתה מאפשר את הקונקשן. אבל באמת ברמה אפליקטיבית אתה אומר אין לו גישה. יש לו קונקשן, אין לו גישה. ברמת Zero Trust אתה בכלל לא מאפשר לו את הקונקשן הזה. פיזית הוא לא יכול להגיע לאותו שרת.
אוקיי, אז שוב.
זה הבדל מאוד מאוד חשוב, כי...
זה גם הכריח אותי למדל את הסרוויסים שלי בצורה מסוימת, כאילו נגיד אצלנו, אני יכול להגיד שיש לנו מערכת של תשלומים, ואז יש לי תפקידים, כמו שאתה אומר, יש לי רולים, חלק מהחבר'ה הם אדמינים, וחלק מהם הם סתם דוגמה אובזרברים לצורך העניין. אז עכשיו אני לא הייתי יכול להשתמש במקרה כזה, כי בסוף הם ניגשים לי לאותו אנד פוינט, פשוט כל אחד מהם יש לו הרשאות שונות.
נכון. גם פה אתה יכול להגדיר את זה כזה כבר משהו שהוא מאוד מאוד תלוי מימוש, זה מה שאנחנו עושים אצלנו בטווינגייט, אתה יכול לבקש מהרשאות גישה שונות, אתה יכול לבקש סוגים מחמירים יותר של אותנטיקציה, למשל אם אתה רוצה לגשת כאדמין, אז אתה חייב לגשת בתנאים מסוימים, למשל לא לגשת ממובילס, לא לגשת מפאבליק נטוורקס, זאת אומרת אם אתה בבית קפה או בשדה תעופה אז אתה לא יכול לגשת, אם אתה מריץ מערכת הפעלה שהיא בגרסה ישנה אז אתה לא יכול לגשת. אז אלה דברים שבזירו טראסט אתה יכול לעשות בקלות הרבה יותר גדולה, לא כל הזירו טראסטים שיש היום בשוק נותנים את האופציה הזאת, אנחנו נותנים את זה, יש עוד כל מיני חברות שכן נותנות את זה, זה מה שהרבה יותר קל לעשות עם זירו טראסט.
רגע, ובעצם אני מתקין נגיד על המחשב שלי, אני מתקין איזה קליינט, נכון? כאילו במקרה הזה זה נגיד קליינט שלכם, שאני משער שיש אותו לכל איזה מערכת הפעלה, נכון? לווינדוס, מק, לינוקס וכולי, ואז אני כן עושה אותנטיקציה פעם אחת מולכם, איך זה עובד בפועל? כאילו אני עושה אותנטיקציה מולכם, יש לי את הקליינט על המחשב שלי, ועכשיו כל קריאה שיוצאת או נכנסת אליי, אז עוברת דרככם?
אז את האותנטיקציה אתה לא עושה מולנו. אנחנו מתממשקים עם ה-IDP שלך, Identity Provider שלך, ואנחנו שואבים משם את מה שאנחנו צריכים.
ואיך אתה יודע שאני זה אני?
ה-IDP אומר לי שאתה זה אתה. אוקיי? אני סומך על ה-IDP שלך. אני לא אוקטה, אני לא ג'י סוויט. הם יודעים לעשות את זה יותר טוב ממני, מעבר לזה משיקולי נוחות, ה-user experience מאוד מאוד חשוב לנו. אני לא רוצה, בניגוד ל-VPNים הקיימים היום, אני לא רוצה שתתחיל לייצר שתי מערכות של רולים.
לגמרי.
אני לא רוצה ש...
אז איפה אני מנהל את הרולים האלה בפועל? סתם דוגמה, אנחנו על ג'י סוויט. נגיד אין לנו אוקטה, אנחנו על ג'י סוויט. אז אני עכשיו מנהל את כל הרולים שלי בג'י סוויט, כן,
אתה כאילו... מנהל את הרולים שלך בג'י סוויט, מה שאתה צריך להגיד בטווינגייט, זה אומר שלרול א' יש גישה ל-1, 2, 3.
אז טווינגייט כן צריך להכיר את הסרוויסים שלי?
כן.
אוקיי. כאילו זה מה שאני מנסה להבין איפה אני מקנפג את זה.
הזירו טראסט צריך להכיר את הסרוויסים שלך, יש כל מיני פלייבורים של זירו טראסט. הפלייבור שאנחנו בחרנו ללכת בטווינגייט הוא פלייבור שאומר כזה דבר,
never trust always,
אז never trust always verify, זה נכון
לכולם.
כל מי שאומר שהוא zero trust חייב לעשות את זה. זה בעצם אומר בניגוד ל-VPN המסורתי, ה-VPN המסורתי ברגע שעברת את האותנטיקציה אז נפתח לך הגישה ויש לך את הגישה. ב-zero trust בכל פעם שאתה מבצע גישה ל נניח לאיזשהו HTTP מסוים, כל גישה בעצם תבצע אותנטיקציה מחדש.
אז תן לי לשאול אותך שאלה כזאת, ברמת חוויית המשתמש, כאילו לי משהו שנורא נורא נורא חשוב, זה החוויית משתמש. אז נגיד אחד מהדברים שאנחנו עושים לתוך המערכות שלנו, אז יש לנו JSON Web Token, אוקיי? JWT, ואז הבדיקה היא ככה, היא אינסטנט. עכשיו אם אני צריך לעשות בדיקה על כל קריאה, ויש לי אלפי קריאות כאילו שהקליינט עושה, זה לא מעט, כאילו זה לא מעט לנו את ה...
אז זה לא מעט, אנחנו בודקים רק בעצם כשאתה ניגש לתוך ריסורס, לתוך איזשהו משאב של הארגון שהוא באמת מאחורי הזירו טראסט. אם אתה עכשיו במחשב שלך, לא יודע, שומע יוטיוב או ספוטיפיי לענתך...
מול שירות שלי, אני עכשיו, מהמחשב שלי, סתם דוגמה, אני עכשיו בבראוזר ניגש לתוך מערכת שלי, שיושבת על שרתים שלי ב-AWS.
אז זה כבר פרקטיקה של איך אנחנו מנהלים סשנים.
סבא, זו השאלה שלי, כי אני לא רוצה לפגוע בסוף היום בחוויית משתמש לא נכון. שלי ולא של הלקוחות שלי, נכון?
נכון, נכון. אנחנו זה כבר מאוד מאוד תלוי מימוש. יש כל מיני פתרונות, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, לכל אחד יש את הפלוסים, את המינוסים. אנחנו עובדים מעל ה-TCP layer,
okay.
ולכן אנחנו פרוטוקול אגנוסטי.
אוקיי, אז אנחנו מבינים בעצם שכל העולם הזה של VPN ו-Zero Trust הוא מאוד מדבר לאנשי IT ומאוד מדבר לדאב-אופס ואולי לאנשים ספציפיים בארגון. זה use cases ככה אולי מאוד מוכרים, אבל סגי, אולי יש עוד use cases שאנחנו יכולים לחשוב עליהם ש-VPN/Zero Trust יכול לפתור לי?
בהחלט, ב-Zero Trust ו-VPN זה לאו דווקא לאנשי תוכנה, אנשי IT. שתי דוגמאות קלאסיות שרצות אצלנו ממש ברגעים אלה. יש לנו לקוח שיש לו המון אתרים. לכל האתרים האלה יש גם כן אתרי QA. כולנו עושים QA, חלקם אוטומטיים, חלקם ידניים, חלקם גם וגם. יש לו מאות אתרי QA שהוא צריך גישה אליהם.
אז כאילו
צריך,
הם לא פתוחים לאינטרנט?
הם לא פתוחים לאינטרנט, כי אלה אתרי QA, אתה לא רוצה שמישהו יבוא ויגש לך את זה. כן, הוא צריך גישה אליהם ממובייל, כדי לבדוק מובייל קומפטביליטי. אז בעיניי הדרך הכי טובה לעשות את זה היא האמת דרך אוטומציה, וגם פה יש לזירו טראסט פתרון, כי זירו טראסט הוא מדבר לא רק על גישה מיוזרים, מאנד פוינט לתוך הרשת הפנימית, אלא גם על גישה בין סרוויסים שונים. לכן אם יש לך איזשהו שרת ג'נקינס, שרת סירקל CI, whatever, מה שאתה משתמש בו, אתה רוצה לקבל ממנו, כי הוא יושב בחוץ, אתה רוצה לקבל גישה בצורה אוטומטית לאוטומציה שלך, אתה יכול לעשות את זה עם טווינגייט. אתה יכול גם ממש לעשות את זה מהמובייל שלך, או מובייל שיושב בדווייס פארם, על ידי זה שתריץ שם טווינגייט. תשים את אתרי QA שלך מאחורי טווינגייט, ותריץ שם איזשהו טווינגייט קליינט, כדי שיחבר לך בין השירותים. פתרון מאוד מאוד נפוץ. ההבדל בין מה שאתה יכול לעשות עם טווינגייט לעומת, או עם זירו טראסט, לעומת מה שאתה יכול לעשות עם VPN, זה שבזירו טראסט יש לך יכולות מתקדמות יותר, כמו היכולת לומר שאתה מגביל גישה עם המכשיר הזה הוא מסוג מסוים, למשל,
מאפשר גישה. כאילו רק אייפונים?
יכול להיות רק אייפונים, יכול להיות רק אייפונים מ-iOS מסוים, זאת אומרת, iOS 10 ומעלה. אם האייפון שלך עכשיו נמצא בווי-פיי שהוא פאבליק, לא וי-פיי שהוא סקיור, אז אני לא אאפשר לך גישה. אז ה-use case השני הוא מעולם ה-C-level, מעולם ה-executive. המון פעמים C-level stakeholders, CEOs, COOs, מה שזה לא יהיה.
כל מיני אנשים שמתחילים ב-C?
בדיוק. אוהבים להראות גרפים, דשבורדים.
אחי, דשבורדים זה החיים.
דשבורדים זה החיים, ודשבורדים נראים הרבה הרבה יותר טוב בטאבלטים. הרבה יותר טוב, תנסו את זה פעם, תראו שזה עובד, ולכן הם צריכים גישה מהטאבלט שלהם לתוך...
הזכיר לי את הטרטלי ממה, קח טאבלט, קח טאבלט, לא? זה ישן מדי, סליחה.
doesn't ring a bell.
לא?
לא.
טרטלי.
בארץ נדרת, כן.
פחות פן שלהם. כן, בכל אופן, כלי מאוד מאוד מפורסם, בנפוץ לדשבורדים, טבלו של סיילספורס, אותו טבלו יכול לשבת בתוך הרשת הפנימית של הארגון, הוא גם אגב משהו שהוא מאוד מיוחד.
כי אתה אומר אם הם שמים את זה on-prem, כי יש גם את השירותי קלאוד שלהם.
נכון, לטווינגייט יש גם פתרון השירותי קלאוד שלהם, שגם גם פה אנחנו מאפשרים זירו טראסט על הסאס של סרד פארטיז.
ואז כאילו מה, נותנים גישה לפורטים מסוימים?
אתה נותן גישה לסאס, אתה נותן גישה רק דרך ה-IDP שלך, אתה נותן גישה ל-IDP שלך, לא לפורט, אלא ל-IP של טווינגייט, של איזשהו רכיב של טווינגייט שיושב בתוך
המשך.
כן, ואז אתה לא יכול להגיע ל... לא יודע מה...
אני לא יכול להתחבר לזה, אלא אם קודם
אתה לא יכול להתחבר לשחר.טבלאו.com אם אתה לא מגיע מטווינגייט.
הבנתי אותך.
קול קול קול.
אז אני רוצה באמת לשאול, סתם לוקח דוגמה, חברת סטארט-אפ שקיבלה מימון ורוצה עכשיו לקחת זה כסילו ל-level הבא, VPN או Zero Trust, יש בכלל שיקול? זאת אומרת, יכול להיות שיש חברות אולי שיתאים להם יותר VPN בגלל X, או שזה בכלל לא שיקול? זאת אומרת, אתה מבחינתך אומר, קחו Zero Trust whatsoever.
קודם כל יש שיקול כספי.
מה זה טרסים... כסף? כקליפת השום.
כסף כקליפת השום, אבל המוצרים, Zero Trustים הם יותר יקרים.
משמעותית? משמעותית?
לא.
אני מדבר, אתה מדבר פה על, לא יודע, $10 per user או משהו כזה, לא, $15 per user, אני לא מדבר איתך פה עכשיו על סכום.
$10 $10 ההפרש או $10 סך,
טוטל? נכון, זה פחות או יותר בול פארק של המחירים, $10-$15 ליוזר, וזה בטח ככל שואלים
כמה יוזרים. כן, אבל יש לך פתרונות שהם open source.
של
גם של Zero Trust וגם של VPN, Open VPN למשל. אם אתה מסתכל על Zero Trust יש לך גם כן כמה פתרונות Open Source, אבל אז אתה צריך לתחזק את זה.
לא, אבל אני אומר כאילו פה שירות מנג' שעולה לך, בוא נגיד לחברה של 10 עובדים תעלה לך $100 בחודש, זה לא איזה סכום שאתה מת ממנו, נכון? כאילו
נכון, וגם אתה מקבל מה שאתה משלם אליו.
בוא נשאל את זה אחרת. אם אני עכשיו מחר צריך לבוא נגיד ל-VPN&D ולמחלקת IT ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו צריכים לעזוב את ה-VPN ולעבור ל-Zero Trust. מה הפיץ שלי פה בעצם?
אז הפיץ שלך הוא צריך להיות מורכב מאיך שהארגון בנוי ומה היוז קייסים. אם אתה ארגון מבוזר, ורוב הארגונים הם מבוזרים, כי אתה עובד יומיים בשבוע מהמשרד, יומיים בשבוע מהבית, אתה יכול לקחת את הלפטופ שלך ולעבוד.
וגם עבודה מול ברימות בכל מקרה, לא רק בארץ, אלא גם בחול כמובן.
נכון. אתה, יש לך כמה וכמה תתי נטוורקים, שאתה רוצה להפריד את הגישה מאחד לשני. אתה רוצה גישה שהיא סרבר טו סרבר, זה משהו שעם VPN, אני לא מכיר שירות VPN שתומך בזה.
אנחנו עכשיו אכלנו על זה הרבה לקרדות, כאילו הם צריכים לעשות תקשורת בין סרוויסים, ופשוט השתמשנו באיזה מנגנון של JWT גם מאחורי הקלעים, ורולים, וכאילו, זה אבל היה, מה זה כאב ראש?
אז אתן לך דוגמה שאני חוויתי בעבר, השתמשנו בביטבקט, מכירים ביטבקט? אתה יכול גם כן.
מי לא מכיר?
מי שעובד עם גיטאב, אבל
לא, אנחנו עובדים גיטאב, אבל אני חושב שכל אחד עבד עם ביטבקט בשלב מסוים בחייו, לא?
אני אישית מאוד אהבתי את ביטבקט.
אז יש לך את הביטבקט, יש לך גם אופציה להוסטד, לאן-הוסטד ביטבקט, אתה מתקין אותו אצלך, באון-פרם שלך.
אגב, אנשים עבדו עם ביטבקט כי פעם גיטאב בפרייבט לא היה.
נכון, אז ביטבקט היה בחינם לפרייבט ריפוז.
היום כבר גיטאב זה חינם וזה, אבל פעם לא היה.
אז אתה יכול להתקין אותו, ואז אתה עושה לו, אתה יכול גם לשים אותו מאחורי VPN, ואז נשאלת השאלה, אם ה-CI שלך לא רץ לך און-פרם, הוא רץ לך בסירקל CI, איך הוא ניגש? איך הוא ניגש לקוד.
אז גם את זה אנחנו פתרנו בכל מיני דרכים עקומות, אבל פתרנו גם את הדברים האלה בעבר. ואגב, כשכן רצנו על ביטבקט, אז לביטבקט ה-CICD פרצו לנו שרת ג'נקינס, והחלטנו לנטוש את ג'נקינס, ואז התחלנו, לביטבקט היה תוכנית שקראו לה פייפליינס, ואנחנו היינו חלק מהאלפה שלהם. אז כאילו את ה-CICD הראשונים של ביטבקט אנחנו אשכרה התגלה.
אם כבר לשים CICD, לעשות זה באלפה, אין ספק.
בדיוק.
זה מה שאתה רוצה לעשות.
אני חיית אלפות,
אוקיי, אז אני מחזיר אתכם לפיץ', אז אני בא ואומר מה?
לא בא לי לנהל רולים ויוזרים ופרמישנים ספציפיים מעל ה-VPN שלי בנפרד מה-IDP שלי, ולא בא לי לעשות כל מיני האקים כדי לגשת, כדי לקבל גישה שהיא server to server, בוא ונשקיע את הכסף הזה בפתרון Zero Trust.
אוקיי, פרק שונה, כמו שאמרנו, דיברנו פה מאוד גבוה לעניין security, אבל נכנסנו גם ממש ממש דיפ לעולם ה-Zero Trust. עוד משהו על Zero Trust או על טווינגייט?
או על טווינגייט, קודם כל
שהייתם עכשיו בהופעה של קולפליי.
היינו עכשיו בהופעה של קולפליי, טווינגייט.
אני רק אגיד שאני קצת עם פורמו וקצת מקנה, אני חייב להגיד.
כן, לא כל החברה, אבל הצוות הישראלי של טווינגייט היה בהופעה של קולפליי.
אפשר להגיד שזה הסייט הישראלי? אתה יכול נשמע יותר טוב שאתה אומר הסייט הישראלי.
איפה זה היה? פתאום רואה כזה חולון כזה.
רשע, אתה רשע. אנחנו מדברים פה עכשיו מקריאה תעתה, כן? שלא,
כן, כן. זה היה בסנטה קלרה שבסיליקון ואלי. מכיוון שאנחנו אנחנו חברה מבוזרת ואני עובד
כמו זירו טרס, כמו הארכיטקטורה של זירו טרס,
ואני עובד כבר 3 שנים עם אנשים שיושבים מפוזרים ברחבי ארצות הברית, בלונדון, בבלגיה, בכל מיני מקומות בעולם.
רגע, יש משרדים או שזה... יש בעצם משרדים פה בארץ.
יש משרדים פה בארץ, נכון, בבורסה ברמת גן, יש משרדים בקייב, יש משרדים WeWork קטן בניו יורק, ל5 חבר'ה ששם. אין לנו משרד גדול כזה יפה, פנסי,
headquarters,
נכון, אין לנו. אבל כן, יש לנו אופסייטים מגניבים, והחלטנו ש... עכשיו שהקורונה נגמרה, השמיים נפתחו, אפשר להביא, לקבץ את כולם, קיבוץ גלויות בסן דיאגו ומשם לסן פרנסיסקו, להכיר את כולם, זאת באמת חוויה.
וואי, זה אשכרה, אז פעם ראשונה פגשת חלק מהעובדים עכשיו?
חלק מהעובדים, אנשים
וואו,
שאני כבר
מטורף.
מנהל 2.5 שנים, פעם ראשונה פגשתי אותם בלייב. למזלי, חלק גדול מהאנשים כן הצלחתי לפגוש ממש לפני שהקורונה התחילה. אנחנו התחלנו לפני הקורונה, המון זירו טרסטים התחילו כחלק מגל הקורונה.
כמה זמן טווינגייט קיימים?
3 שנים.
3 שנים.
התחלנו לעבוד
עם צבא. מוגדרים סטארט-אפ? מוגדרים סטארט-אפ?
כן, אנחנו עשינו גיוס ראונד בי של $42 מיליון לפני חודשיים. יש לנו לקוחות, יש לנו לקוחות משלמים, אבל אנחנו עדיין סטארט-אפ בכל דבר ועניין. אני אוהב להגיד ש... אנחנו סטארט-אפ בעיקר מבחינת קצב העבודה שלנו וקצב החדשנות שלנו.
יש לכם שאלה אבל רצינית לשנייה. יש לכם בריכת כדורים?
אנחנו לא רצינים בזה, כן.
לא, אני רוצה לדעת אם יש שם בריכת כדורים. אני אגיד לך למה. היום פתחנו את ההדקווטרס שלנו, הרשמיים, הגדולים, ומשהו אחד, המשרדים מדהימים, אבל אין לי בריכת כדורים, ואני לא יודע, עכשיו אני לא מרגיש שאני עובד בהייטקס.
לפני שהפרק מדרדר עוד יותר למקומות אחרים, נראה לי שזה אחלה הזדמנות להגיד המון 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 תודה לסגי. היה אחלה, היה
היה טיל,
היה מגניב, היה הרבה, אתה יודע, ממש לקחנו את זה למקום אחר מהפרקים הרגילים.
זה מבחינתי נושא שהוא נושא מורכב, הוא נושא קשה, זה מה שאתה עשית פה מבחינתי זה לא פחות מקסם, אז שפו.
שמח, אני אוהב לעשות קסמים.
עד כאן, מפתחים מחוץ לקופסה, עוד פרק. שחר, תודה שהיית איתי כרגיל, היית מדהים.
יח, אני אוהב אותך.
ביי, אנשים.
ביי.
תודה, תודה.